שבימים האלה, יותר מכל, אנחנו זקוקים לאמונה וביטחון. אמונה וביטחון. מה אתם אומרים, חבר'ה? צריכים אמונה וביטחון? בכל יום ויום צריך אמונה וביטחון. על אחת כמה וכמה בימים אלה שאנחנו עדים למעשים נוראים כאלה. של... מה? ודאי, אבל בכל זאת צריך לחזק את האמונה וביטחון, כל אדם. הרי אנחנו בסך הכל בני אדם, ועוברים מצבים, איך פעם הערת פנים, פעם הסתר פנים, כמו באופן פרטי, ככה גם באופן לאומי, אנחנו עדים לדבר הזה. וצריכים באמת לחזק את האמונה והביטחון, השאלה איך עושים את הדבר הזה. אז ברשותכם נקדיש את השיעור הזה לנושא של אמונה וביטחון. לפני שבאתי לכאן, אז הייתי אצל מכון אורה, אצל הבנות, לימדנו שיעור. אז אחד הרבנים, פגשתי בדרך, הוא אמר לי, סליחה שאני אומר, נקמה, נקמה. אמרתי לו, אמונה וביטחון, תגיד אמונה וביטחון, אמרתי לרב הזה. לא שלא צריך נקמה, אבל קודם כל צריך אמונה וביטחון. בנקמה לא פותרים בעיה. אבל המציאות שלנו היא מורכבת, היא לא פשוטה. במצב כזה, על מנת לרומם את האומה, לרומם את האנשים, צריך לחזק אותם באמונתם, וגם בעניין של הביטחון כמובן. ברשותכם, אני הייתי רוצה להתייחס בראשית דבריי, לקשר בין המושג אמונה וביטחון. לצורך זה הבאתי כאן את מאמרו של הרמב"ן, הרמב"ם, רמב"ן בנון, רבנו משה בן נחמן, כן? ויש לו מאמר, והמאמר הזה נקרא אמונה וביטחון, ככה נקרא המאמר. וכאן אנחנו, כמה לא נעין בכל המאמר, הוא ארוך מאוד, אבל לפחות בהתחלה, הוא מסביר לנו את הקשר בין האמונה והביטחון. ברשותכם, תפתחו את הדף, קיבלתם דפים, כן? אני מצטט כאן בסעיף 3. האמונה והביטחון הם שני עניינים שהאחד צריך לחברו, ואין חברו צריך לו. הוא תכף יסביר את הכוונה, מה זה אחד צריך לחברו, ואין חברו צריך לו. שהאמונה קודמת לביטחון ומתקיימת בלב המאמין. אף על פי שאין הביטחון עמה, ואינה צריכה לו בקיומה. זאת אומרת, אדם יכול להיות אדם בעל אמונה, אבל חסר ביטחון. יכול להיות מציאות כזאת. אבל אדם שיש בו ביטחון, מוכרח תהיה לו אמונה. הביטחון זה פרי האמונה. הוא מרחיב את הדיבור. לפיכך אינה מורה עליו, אבל הביטחון הוא מורה עליה לאמונה. שהיא אפשר לא להיות קודם לה ולא להתקיים בלעדיה. וכל הבוטח ייקרא מאמין. כל הבוטח ייקרא מאמין. אני אתן לכם דוגמה באופן פרטי, לאדם פרטי. יש כאן אנשים שיש להם, שאין להם ביטחון עצמי במקרה. או מה שנקרא בלשון דימוי עצמי חלש. יש כאן מישהו עם דימוי עצמי חלש, חוץ ממני כמובן. יש מישהו עם דימוי עצמי חלש כאן? אתם חזקים. ככה, ככה, אתה אומר. ככה. מה זה דימוי עצמי חלש? צריך להבין. אין לך ביטחון. אדם שיש לו דימוי עצמי חלש, לא מדבר מבחינה דתית, מבחינה אנושית. אדם בעל דימוי עצמי חלש, שהוא אין לו ביטחון, הוא מתחיל בעבודה, מתחיל בלימודים, מתחיל במשהו. בגלל הדימוי העצמי החלש שלו, אין לו ביטחון שהוא יצליח. מעשיו רפים, חלשים. זה נקרא דימוי עצמי חלש. מישהו רוצה דימוי עצמי חזק? מישהו מעוניין בזה? מה הוא צריך קודם כל? מה אומר כאן הרמב"ן? אמונה, קודם כל אמונה. אמונה במה? אני מדבר כאן בעצמו. אני אתן דוגמה על ילד. אם ילד יש לו ביטחון בעצמו, ביכולת שלו להצליח בלימודים, או אדם מבוגר שיש לו אמונה ביכולת שלו להצליח בעבודה, במה שהוא עושה, אם יש לו אמונה, אז יבוא הביטחון. הביטחון הוא פרי האמונה, נאמר ככה. אבל אם אין לו אמונה, או אמונה חלשה ביכולת שלו, יכול להיות שביטחונו חלש, או בכלל אין לו ביטחון. זה מובן הדבר. אם כן, הרמב"ן מלמד אותנו כאן יסוד גדול מאוד. הביטחון הוא פרי האמונה. אם האמונה היא משולה לעץ, אז ודאי שהביטחון זה הפרי של העץ. אבל יש שני סוגי עצים. יש עץ שהוא עץ נושא פרי, זה אדם שיש לו ביטחון, ויש עץ סרק, שהוא לא נושא פרי, שיש לו אמונה, אבל אמונה בעצמו לא באיזה מידה, אבל הוא לא נושא פרי, עדיין אין לו ביטחון. זה מובן הדבר הזה. השאלה איך אנחנו באמת מחזקים, גם באופן אישי, גם באופן ציבורי, לאומי, את האמונה והביטחון, לאור המצב המורכב שאנחנו נמצאים בו כרגע. על זה ברשותכם, אולי נרחיק קצת את הדיבור. בשביל להיות חכם בעניין הזה, צריך ללמוד מהחכמים. בכלל, אם אדם רוצה להיות חכם, מישהו כאן רוצה להיות חכם? איזה הוא חכם, אה? הלומד, קודם כל. הלומד מכל אדם, מכל דבר. קל וחומר, בנו של קל וחומר. צריכים ללמוד מחכמים איך להיות מאמינים ואיך להיות מלאי ביטחון. על זה בשירת האזינו יש פסוק, ואני ברשותכם, אני אצטט אותו. הרב ציודה, זכר צדיק לברכה, היה מרבה לצטט את הפסוק הזה, על מנת לתת לנו, לתלמידים ולעם ישראל, איזו פרספקטיבה נכונה על המציאות שאנחנו חיים בה, ונבין אותה, את המציאות המורכבת. אני מצטט את הפסוק. זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור, של אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך. היה נוהג לומר הרב ציודה, בינו שנות דור ודור. מה זה בינו שנות דור ודור? הוא אומר, בינו שנות דור ודור, כאילו זה הדור שלנו. אבל בשביל להבין את הדור שלנו, אתה צריך להבין את שרשרת ההיסטורית מראשיתה ועד אחרתה. אתה לא יכול לקחת חוליה משרשרת ארוכה ולהתייחס רק אל החוליה הזאת. הדור שלנו הוא חוליה בשרשרת ארוכה מאוד. מי יודע כמה זמן עם ישראל חי? יפה מאוד. וונדרפול. עם עתיק, מה אתה אומר? נבראנו היום? נבראנו היום? אנחנו כאומה משולים לעץ זית עתיק, החי מאות שנים ואלפי שנים, והעץ הזה עובר, משהו לא עובר, לאורך כל הדורות. פשרות, שריפות, מזג אוויר חם וקר וכל זה. והעץ חי וקיים, עם ישראל חי וקיים, מה אתם אומרים? אז קודם כל נבין מאיפה אנחנו באים. אנחנו לא עם שנולד עכשיו. ומה יהיה בעתיד? מה אתה אומר? חי לנצח, נצח ישראל. לא ישקר. רק במבט פרספקטיבי אפשר להבין את העכשיו, את הרגע הזה. ההתייחסות אל העכשוויות, אל ההווה, מבלי לראות את בפרספקטיבה רחבה יותר, כללית יותר, מאיפה אנחנו באים, לאן אנחנו הולכים, ומה תפקידנו בדור שלנו, מה הדור, מה תפקידו בתוך כל שרשרת הדורות, זה נותן לנו את המבט היותר נכון על המציאות המורכבת העכשווית שאנחנו חיים בה כרגע. בלי זה קשה מאוד. אדם שחי רק את העכשיו, קשה לו מאוד, אפילו באופן פרטי. אם אדם חס ושלום רק חי את הרגע, את העכשיו, קשה לו להתמודד עם הרבה דברים. מישהו היה לו פעם כאב שיניים כאן? חזק, אה? חיית אתה עכשיו? המשכת לחיות אחרי זה? למרות שבאותו רגע זה היה כאבים נוראים. אדם צריך להיות לו ראייה כללית, ראייה פרספקטיבית, על עצמו ועל, ועל כלל ישראל וכלל העולם כולו, מגיד מראשית אחרית. זה היסוד להתמודדות עם העכשוויות. רק מתוך ראייה כללית אפשר להתמודד עם המצב העכשווי. ככה היה נוהג הרב סיודה לומר, זכר צדיק לברכה, שהעניין של בינו שנות דור ודור, בינו שנות דור, זאת אומרת, כל הדורות, ואז תבינו את הדור, הדור הזה. והדור הדור שלנו הוא דור לא פשוט. מדוע? כי זה דור שיצא עכשיו מ-2000 שנות גלות. היינו בחושך, ואנחנו מתחילים לראות את האור. וכידוע, בתחילת היום, האור והצל משחקים ביחד, החושך והצל, האור והחושך, כן. תחילת היום, הדור שלנו מורכב, הוא לא דור פשוט, מורכב מקשיים כאלה ואחרים. הבוקר למדנו שאומר בשם השלה הקדוש, אומר שכל, יש מצווה, או סוד, סליחה, אומר זה, יש סוד לחבר את היום ואת הלילה בתורה, בתפילה, בדברים כאלה, ושואלים למה? מדוע החיבור הזה בין הלילה ובין היום צריך את התורה ואת התפילה? כי צריך להתחזק. בכל תקופת מעבר צריך להתחזק. גם באופן אישי, אדם עובר מילדות לבגרות ומבגרות לזקנה. כל דבר, בתקופות האלה הן לא, הן מורכבות, הן לא פשוטות. וצריך להתחזק על אחת כמה וכמה. בדור שלנו צריך להתחזק. וכל מה שאנחנו חווים בימים האלה זה חלק מהתהליך הזה של המעבר מהגלות לגאולה, עם כל המלחמות וכל המאבקים שאנחנו שותפים אליהם. לא לראות את הדברים האלה כמקרה, כאירוע עכשווי ותו לא. זה שרשרת ארוכה של מאבקים ומלחמות, שמי שמתבונן בדברים האלה, המלחמה והמאבקים מתחילים מראשית, מבריאת העולם אפשרי, מבריאת האדם הראשון. הרצח הראשון, הרצח הראשון שהיה בהיסטוריה, מי יודע מה הוא? לא למדתם חומש, אתם באים ללמוד כאן. מה זה היה הרצח הראשון? קין והבל, very good, יפה מאוד. למה? הלמה הזה נשאל גם עכשיו, על הרציחות האלה. קין קם על הבל להורגו והרג אותו. ודרך אגב, כל דמי אחיך זועקים מן האדמה, אומר רש"י במקום, שהרצח הזה של הבל, זה לא העניין של הבל, אלא קין רצח את כל התולדות שהיו אמורים לצאת מהבל לאורך כל הדורות. כשאדם הורג מישהו, לא רק הורג אותו, אלא הורג גם כל מה שהיה צריך לצאת מהאדם לאורך הדורות. זה לא נשאר בתחום הפרטי או משהו כזה. זה עניין כללי, זה עניין נורא והיום. למה? הלמה? למה הרציחות האלה? למה הרציחות האלה היום? למה הרציחות של קין והבל? על זה אומר רבי יהודה הלוי בכוזרי, מאמר שני, אומר שקין קם על הבל להורגו בגלל ארץ ישראל. ככה הוא אומר. ואני רוצה שנבין את הדבר הזה. והוא מביא את המקורות שם, רבי יהודה הלוי, בעניין הזה. היה ויכוח סמוי וגלוי בין קין והבל, מי יחיה כאן בארץ הזאת. למה? כי הם ידעו. ידעו ברוח קודשם, הם היו הילדים של האדם הראשון. הייתה להם מדרגה גבוהה. הם ידעו שמי שיחיה בארץ ישראל, דרכו יתגלה אור השם בעולם. האלוקים בחר לא רק בארץ הזאת, אלא גם בחר במי שיחיה בארץ הזאת. וקין ידע את הדבר הזה. אמנם לא כתוב, לא כתובה, בפשט שלה כתוב, הסיבה, כתוב שיצאו לשדה, פתאום קם עליו ורצח אותו. פתאום, ככה. אבל חכמים כן אומרים את הסיבה. הוא רצח אותו בגלל העניין של גילוי אור השם בעולם, שהוא לא רצה שאור השם יתגלה דרך הבל, אלא הוא רצה שאור השם יתגלה דרכו. לכן הוא קם ורצח אותו. סליחה שאני עובר לעכשוויות, לדבר. בדיוק אותה מגמה של קין היא קיימת היום אצל אלה שבאים לרצוח אותנו. בדיוק אותה מגמה. לא רק הם, גם שולחיהם וכל מי שחושב כמותם בעניין הזה. הוויכוח, או לא הוויכוח, המלחמה, מאבק על ארץ ישראל, זה לא רק עניין טריטוריאלי, עניין של ארץ, ניגוד אינטרסים, כמו שלצערנו הרב, התעמולה השקרית הזאת, כאילו כובשים אתם וכל זה. הוויכוח הזה הוא מי מגלה את אור השם בעולם. האם עם ישראל זה תפקידו אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו בשביל לגלות את אור השם בעולם, כפי שנאמר כבר לאברהם אבינו, ויהיה ברכה ונברכו בך כל משפחות האדמה, אבל באיפה, באיזה מקום? בארץ ישראל. והם, אותם רוצחים, ואותם ששלחו את הרוצחים, ואותם אלה שנותנים גיבוי לרוצחים, הם אומרים, לא, הם צועקים, סליחה שאני מתבטא, אללה אכבר, אבל מה זה אללה? האלוקים הוא גדול בשביל לרצוח אנשים? זה הגדלות של אלוקים? להרוג, לרצוח? חס ושלום. על זה הוויכוח באופן פנימי, שהיה בין קין והבל, וזה המשך לאורך כל הדורות, כולל הימים האלה. צריך להבין את זה, לדעת את זה. אני אשאל אתכם שאלה פשוטה, מי נצח בוויכוח הזה, או במלחמה הזאת? נראה אם אתם יודעים. מי נצח? מי? איך אתה יודע? עם ישראל, נכון. אבל איך אתה יודע? אז בוא נתבונן בחומש. בוא נראה, הוא אומר, מי ינצח בכל המלחמה הזאת? זה מעניין אתכם מי ינצח או לא? אני אמרתי את זה באחד השיעורים היום, השבוע, שיש משחק ספורט, כדורגל, כדורסל, משהו כזה. מה קובע? מה קובע במשחק הזה? ההתחלה או הסוף? הניצחון. מי מנצח בסוף? יפה מאוד, אמרת. עם ישראל, נצח ישראל, לא ישקר, כן. אנחנו ננצח בוודאי ובוודאי. אז זה כתוב בתורה. בוא נראה את הדברים בתוכו. שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך. לך תשאל את הזקנים. מי זה הזקנים? רש"י אומר במקום. שאל אביך אלו הנביאים, שנקראו אבות. כמו שנאמר באליהו, אבי אבי רחב ישראל. זקניך אלו החכמים, ויאמרו לך הראשונות. אם אני מבין טוב את רש"י כאן במקום, הוא אומר, יש עבר ויש עתיד. הזקנים, אומר אל החכמים, הם ילמדו אתכם את כל העבר של עם ישראל. והעבר של עם ישראל הוא עבר מפואר, יש לנו. 2000 שנה היינו בצרות צרורות, ונשארנו נאמנים לבורא עולם, לקדוש ברוך הוא, לתורה. זה לא הולך בחינם הדבר הזה. עם כל הסבל וכל הצרות וכל מה שעברנו כאומה לאורך כל הדרך, ועם ישראל חי, ולא רק חי, אלא נאמן ללכת בדרכי האלוקים. זה הזקנים אומרים. ולא רק הזקנים, בסוף שירת האזון, גם אומות העולם יעמדו והתפעלו, איך העם הזה יחזיק מעמד, למרות כל מה שהוא עבר לאורך כל הדורות, כל ההיסטוריה. מגיע לעם הזה שבח. כולם ישבחו אותנו, ויכבדו אותנו. אבל מה זה הנביאים? הנביאים יש להם מבט קדימה אל העתיד. תשאלו אותי איך הנביאים יודעים מה הם העתיד. שאלו, למה אתם לא שואלים? שאלו. איך אדם יודע את העתיד? איך אפשר לדעת את העתיד? הרב תנמי, איך אפשר לדעת את העתיד? מה יהיה איתך מחר, אתה יודע? תגיד לי, אני לא נביא, אני תגיד.
יש
רוח
הקודש.
Very good, יפה מאוד. צריך להבין, אנחנו חיים במציאות עכשווית. בקושי יודעים מה קורה איתנו עכשיו. גם בעבר, כמה יודעים. אבל יש מה שאתה אמרת יפה מאוד. יש מימד במציאות שלנו וההיסטורית והממשית שקוראים לה רוח הקודש. רוח הקודש, כמו שאומר הרמח"ל בדרך השם, ישנם שני צינורות להשכלתו של האדם. הצינור האחד זה הצינור האנושי הרגיל, ההשתדלות שלנו ללמוד, לחקור, לברר, כל הדברים, המדע, כל הדברים האלה. מלמטה למעלה, ההשתדלות שלנו. אבל אנחנו צריכים לדעת, אחד מי"ג עיקרי האמונה שלנו, שהאלוקים נתן לנו את התורה, משה קיבל תורה מסיני, קיבל תורה מהאלוקים. צריך לדעת שהמידע שנמצא בידי משה רבנו, אבי כל הנביאים, אבי כל הנביאים שבאו אחריו, המידע הוא מידע אלוקי, הוא לא אנושי. זה לא שמסתכלים על העכשוויות ותו לא, אלא הנביאים חיים לא רק את העבר, אלא גם את העתיד. רואים את זה בחוש. איפה? כן, בבקשה. נכתבה, הכל... יפה מאוד. נבואה שנכתבה לדורות, מה שכתוב בתורה, הכוונה היא שכל מה שכתוב בתורה רלוונטי. מה זאת אומרת רלוונטי? מתאים לכל הדורות. כל הדורות. והנביאים, מי שפותח את הנביאים ולומד וקורא, הוא ממש עומד מתפעל בדור שלנו. אני תמיד נוהג לשאול, באיזה עיר אנחנו נמצאים? מה אתה אומר? מי הבטיח לנו שנחזור לירושלים? לא רק אליהו. כל התורה, כל הנביאים כולם. קיבצתי אתכם והבאתי אתכם, ואנחנו קיבוץ גלויות. מאיפה אתם ידעתם? לפני אלפי שנים, כשעם ישראל התקבץ לארצו. מאיפה ידעתם? רוח הקודש. אלוקים, אמר. אני נוהג לומר כאן לגבי עוד ילכו בחוצות ירושלים, ברחובות ירושלים, זקנים וזקנות, ילדים וילדות. אתה רק יוצא לרחוב כאן. אתה רואה, לפני המנחה כאן הולכים האנשים המבוגרים עם משענתם בידם להתפלל בבית הכנסת, ועל יד זה גן שעשועים, וילדים משחקים, ואתה פותח את העיניים, ואתה אומר, מה? הנבואה הזאת מתקיימת ממש לנגד עינינו. רואים את זה בחוש, עין בעין. אנחנו חיים בדור שהנבואה מתגשמת, רואים אותה בצורה ממש חושית, אבל צריך להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. צריך להגיד תודה. אני שואל אתכם. יום יום. למה תודה? תמיד צריך להגיד תודה, גם כשיש הסתר פנים. אבל בדור שלנו, שאנחנו זוכים בקיבוץ גלויות, ולכל מה שאנחנו רואים כאן לנגד עינינו, צריך למלא את פינו שירה ותודה והכרת הטוב לכל מה שנעשה כאן. למה? הנביאים יש להם מבט עתידי, הם רואים את העתיד, הם רואים איך שהדברים, דברים מהאינפורמציה, מידע אלוקי נאמר, שדרך הנביאים הוא מזין אותנו. אשרי אדם שפותח את התורה ופותח את הנביאים ומתבונן דרך התורה והנביאים במציאות שאנחנו חיים בה כרגע. אז זה הדור שלנו. והדור שלנו כבר נאמר עליו. בשביעית, מלחמות. במוצאי שביעית, בן דוד בא. אנחנו נמצאים מבחינת התגלגלות הדורות, נאמר, אנחנו אומרים, אוטוטו בתקופה הזאת, ממש, כי אנחנו בתקופה של מלחמות. רואים את זה בחוש. בשביעית מלחמות, אנחנו דור של מלחמות. מלחמות עולם, ראשונה, שנייה, מלחמות ישראל, מלחמות עכשיו, מלחמות, 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 מלחמות. אני בסך הכל בן אדם די צעיר, נכון? נכון או לא? לפי הזקן. מאז שנולדתי ועד ימים אלה, אנחנו במלחמה אחת ארוכה.
אה? מלחמה.
נולדתי במלחמת העולם השנייה, מלחמת השחרור. מלחמת, חוויתי את מלחמת השחרור. כילד, מלחמת ששת הימים, לפני זה מלחמת קדש, מלחמת, מלחמת ההתשה, מלחמת, מלחמת יום כיפור. מה לא? אבל כל זה זה הכנות למה? לגאולה השלמה. גם המלחמה העכשווית, אני מוכרח לומר, מה שאנחנו חווים בו כרגע, בימים האלה, זאת מלחמה. שורש העניין, כמו שאמרנו, נלחמים, מי יחיה בארץ ישראל על מנת לקדש שם שמיים, לגלות את אור השם, את מלכות השם בעולם. זה השורש, הוא מתחיל מקין ועבל, מאותו מעשה. וזה ממשיך, אבל אנחנו מאמינים, בני מאמינים, שבמלחמה הזאת, והמלחמות שהיו, אנחנו ננצח, בוודאי, בוודאי. ומה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לנו, והנביאים הבטיחו לנו, כן, הקדוש ברוך הוא מבטיח דרך התורה, דרך הנביאים, בוודאי, בוודאי, הדבר הזה יתקיים. לכן, כשאנחנו באים למציאות המורכבת הזאת, שאנחנו חיים בה כרגע, צריך מבט כללי יותר. הרב קוק זצ"ל באורות התשובה, אני רוצה לצטט דברים שהוא כותב בעניין הזה. עם כל המציאות שאנחנו חיים בה, צריך לדעת, יש צער גדול. בכל צערתם לא צער. בכל צערתם לא צער. אומרים חז"ל, שיהודי מצטער, הקדוש ברוך הוא מצטער. ואנחנו לא יכולים לעבור לסדר היום מבלי שלהצטער בצער הכלל, בצער הפרט בוודאי ובוודאי. זה צער גדול שפוגעים ביהודי, שרוצחים יהודי ובכלל פוגעים ביהודי. זה צער גדול בעולם הדבר הזה. על זה כותב הרב, איך להגיע למדרגה כזאת שאדם שעובר את סדר היום אבל מצטער בצער הזולת, מלא ביטחון, מלא אמונה וביטחון מצד אחד, אבל מצד שני לב רגש, לב מרגיש, הוא מרגיש בצער הכלל. על זה אומר הרב באורות התשובה, אני מצטט כאן, אומר ככה, בשביל להצטער באמת בצער הכלל, והמציאות היא כאמור מורכבת, אי אפשר לאדם שיהיה מצטער באמת בצרת הציבור. מישהו מעוניין כאן להצטער באמת בצרת הציבור? ואני מוכרח לומר שאני חש, ככה הרגשה שלי, שעל כל דבר, כל רצח כזה וכל פגיעה ביהודי, היום הציבור זה לא רק עניין של יחידים, אלא הציבור כולו יש לו צער גדול וכאב גדול על המציאות הזאת. זאת אומרת, דין הציבור זה כדין אותו צדיק שהוא כל כך רגיש לצערם של הזולת. אז היום הציבור כציבור בעם ישראל, ולא משנה אם הוא אדם דתי או אדם לא דתי או אדם כזה או אדם אחר, נוגע ללב של כולם. אי אפשר לאדם שיהיה מצטער באמת בצרת הציבור, כי אם כשיתקדש, יקדש את דרכיו ויתקן מידותיו וישוב בתשובה שלמה. ההשתתפות בצרת הציבור בעומק הלב, אם האדם יש לו צער בצרת הציבור בעומק, הוא מזדהה עם הציבור, הוא מזדהה עם המצב, ויש לו צער גדול על הדבר הזה, היא עצמה, ההשתתפות הזאת, היא גם כן שכר מצווה, הוא אומר. השייכות אל הכלל, הרגשת הכלל, צערו של הכלל, זה דבר גדול, זה מעלה גדולה מאוד. כמה שהאדם הוא יותר מחובר אל הכלל, ומרגיש את הכלל, בצערו של הכלל, זה מדרגה יותר גבוהה. דרך אגב, למדנו בבוקר משניות, אני נזכר בעניין שבתענית, כתוב, אם יש בצורת לא עלינו, חס ושלום. אז הראשונים שמקבלים על עצמם תענית על מנת לבטל את הגזרה של הבצורת, זה היחידים, ככה המשנה אומרת, היחידים מהם תלמידי חכמים. תלמידי חכמים הם הרגישים ביותר לצרת הכלל. אם יש בצורת או אם יש צרה כזאת, אדם שהוא תלמיד חכם, הוא צריך להיות אדם כללי. אדם שמרגיש את כלל ישראל ואת מצבו של כלל ישראל. וצרתו, כמובן בשמחתו, לשמוח בשמחת הכלל. ככה המשנה אומרת שם, הם הראשונים. זה מה שאומר, זה מדרגה גבוהה. ההשתתפות בצרת הציבור בעומק הלב, היא עצמה, היא גם כן שכר מצווה. שזוכים לזה רק זכי הנפש, תמימי דרך ההולכים בתורת השם. ואני מוכרח לומר, היום כשאני מתבונן במציאות היום, בחברה הישראלית, אנשים מזדהים, אנשים מרגישים, אנשים כואבים, אנשים כואבים את כאב את הציבור, וצבע המשפחות, והנרצחים וכל הדברים האלה. זה מראה שאנחנו כאומה, בגלל שעלינו לארץ, ואנחנו כאן מתאחדים, גוי אחד בארץ, כאומה אנחנו עלינו מדרגה. לא כל אחד חי לו לעצמו, אלא כולנו מחוברים. לצערנו הרב, דווקא המקרים האלה, או הדברים הנוראים האלה, הם מגלים לנו את השייכות שלנו אל הכלל. אבל זאת עובדה. אנחנו היום כולנו בצער. על מה שהיה. מצד שני, מלאים באמונה וביטחון, שבכל המהלך הזה אנחנו ננצח. אני לא יודע בדיוק איך ננצח, יש לי איזו השערה, אם מותר לי לגלות לכם איך ננצח. מותר לי לגלות. איך ידעת? סליחה? בגלל ששמעת אותי. זה בגלל המצב העכשווי, אבל אני לא שאני מדבר ברוח הקודש, אבל צריך להסתכל קדימה. אני אוכל לומר, זה קודם כל מהתורה. שקין רצח את אבל, מה היה העונש שלו? גירשו אותו, נכון? לארץ נוד. לך תהיה נע ונד בעולם. אין לך מקום. זה היה הגירוש, נכון או לא? מעשה אבות, סימן לבנים. אברהם גירש את ישמעאל, איך אמרה לו שרה? גרש האמה הזאת. למה הוא אמר? כי מה רצה לעשות ישמעאל? להרוג את מי? יצחק, כתוב בתורה, רצה לרצוח אותו, אותה מגמה, גורש, עשיו, רצה להרוג את יעקב, מה היה? לך להר סעיר, לך למקומות שלך. רשעים, אין להם מקום בארץ ישראל, מבחינת אומות העולם, וגם בדור שלנו, לאורך כל הדורות. הדור שלנו, אנחנו עדים למלחמות, הזכרתי את זה באחד השיעורים. כל אחת מהמלחמות שהייתה כאן, התוצאה של המלחמה הייתה, שניצחנו אותם בגדול, וחלק מאויבינו פשוט נהפכו לפליטים. גורשו, כמו שהיום מיליוני סורים בורחים מארצם, וזו תופעה מקובלת בעולם, מקובלת בעולם. אני שואל אתכם. מה? עובדה. לא טוב להם. אז הם בורחים מארצם, מחפשים מקומות אחרים. אותו דבר על אויבי ישראל, חס ושלום, שהצטם לא תצליח. מלחמת השחרור ברחו מכאן, בלי שאנחנו הברחנו אותם, ברחו מעצמם מאות אלפי ערבים. במלחמת ששת הימים, עשרות אלפים אולי יותר. אני באופן אישי, במלחמה, זכיתי להשתתף במלחמה הזאת, ואני זוכר עוד כיצד הלכנו, נסענו מירושלים ליריחו, ממש עם סיום המלחמה, ומאות מאות ואלפים של ערבים ברחו מירושלים וברחו מכל מיני מקומות בדרך ליריחו. היה חם מאוד, ואנחנו, הצבא היהודי הוא צבא טוב, אנחנו פשוט ירדנו, נתנו להם לשתות בממיות, אמרנו, תשתו, תחיו, להחיות אותם, את אלה שברחו. ולמה הם ברחו? אתם יודעים למה? אתם יודעים למה? אתם יודעים? אה? סליחה? פעם שאלו אותי את השאלה הזאת, למה באמת הערבים במלחמת השחרור, במלחמת ששת הימים, הם ברחו מן הארץ? והייתה לי סברה, אחר כך מישהו אמר לי, אתה צודק. הם, הייתה להם תוכנית להשמיד אותנו. אז הם חושבים, זה עניין פסיכולוגי כזה, הם חושבים, מה שאנחנו רצינו לעשות להם, הם בטח יעשו לנו. זו הייתה המחשבה של הערבים. אמרו, או אנחנו רצינו להשמיד אותם, מה הם יעשו לנו היהודים? יעשו אותו דבר. אז מה הם עשו? ברחו. איך נאמר שם את אלה מצרים? יתרו אומר, בדבר אשר זנדו בהם, אומר רשי, הם רצו להטביע אותנו בים. מה היה התוצאה? המצרים, מה היה התוצאה? הם בעצמם טבעו. בקדרה שהם רצו לבשל, מה קרה להם? התבשלו. הם בעצמם התבשלו בדבר הזה. לכן אני אומר בזה, אני אומר גם לטובת כולם בכלל. צריך לדעת, סופם של אלה שרוצים להתנכל לנו ולהרע לנו, אין להם מקום בארץ ישראל. אני לא יודע איך. אני לא יודע איך. אבל ודאי ודאי זה יהיה הדבר הזה. אנחנו לא יכולים כאן לאותם אנשים בהתנהגות, כפי שאנחנו רואים אותם כאן היום, אין מקום בארץ ישראל. בוודאי בוודאי, המאבק הזה והמלחמה הזאת, היא תיגמר בניצחון גדול. וכל אלה שחורשים עלינו רעה ורוצים את רעתנו, כמו שקין גורש, כמו שישמעאל גורש, כמו שסב גורש, ככה גם הם יגורשו מכאן. אני לא יודע אם על ידינו, מרצוננו, באיך ומתי, אבל ודאי ודאי זה יהיה. ומתוך כך אנחנו נזכה באמת לגאולה שלמה וישועה שלמה. ובהזדמנות זאת אני רוצה לחזק לא רק את כלל ישראל, אלא גם את המשפחות שנוגע להם באופן אישי, כואב להם מאוד. דעו לכם, זה לא עניין פרטי. כל מי שנופל, נרצח, על היותו יהודי והיותו גר בארץ ישראל, הוא אדם קדוש. אדם קדוש. בסך הכל, הקדוש ברוך הוא שותל נשמות בכל אחד ואחד מאיתנו. וכשאדם נפטר מן העולם, אותה נשמה חוזרת לאוצר הנשמות. לכן כתוב במצבות, תהי נשמתו צרורה בצרור החיים. אבל כמו שחז"ל לימדונו כבר, זה לא, תלוי גם כשאדם הוא נפטר מן העולם, מהי הסיבה לפטירת האדם? אם האדם נפטר בגלל כלל ישראל, בגלל ארץ ישראל, מדורו, או יכול מדרגתו, בשמיים, באוצר הנשמות, היא גבוהה מאוד. זה צריך לדעת את הדבר הזה. אמנם זאת לא נחמה, אבל זו נחמה פורטה לעניין שלנו לפחות. אז דעו לכם, משפחות יקרות, חברים ויקרים, הנשמות של יקיריכם מדורם במקום גבוה מאוד בשמיים. וכמו שאמרתי, אנחנו אומרים על כל אחד משנהרג על קידוש השם, אומרים לו השם ינקום דמו, ולא במקרה אומרים השם ינקום דמו, כי באמת השם ינקום דמו, כי כל הנוגע ביהודי חס ושלום כבבת עינו של הקדוש ברוך הוא, כמו שרש"י אומר, משנאך השם אשנא, הקדוש ברוך הוא אומר, מי שנוגע, מי שונא את ישראל, הוא שונא את הקדוש ברוך הוא חס ושלום. ואנחנו נזכה כולנו לגאולה שלמה וישועה שלמה במהרה בימינו, אמן. יישר כוח, תודה.